נפתח את השעה בזירה, נתחיל קודם כל במסדרון הבינלאומי, נקרא לזה ככה, הזירה הבינלאומית, ואחד האנשים ששוחים בזירה הזאת הוא חבר הכנסת דני דנון. שלום לך, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
אני רוצה לעסוק איתך רגע בעניין הבינלאומי. כרגע יש לנו אשראי בינלאומי לחסל את חמאס, אנחנו רואים את זה גם בהצהרות של הנשיא ביידן, גם בצוות שלו וגם בעולם בכלל, אם זה בריטניה ואחרים, אבל הם אומרים תעשו את המלחמה הזאת בצורה אחרת שתיתן לכם אשראי רחב יותר, ואם אתם תעשו הפוגות הומניטריות, אז נוכל להאריך את זמן הפעולה הקרקעית.
אנחנו צריכים קודם כל להודות לידידים שלנו על התמיכה, אבל להגיד להם בצורה מאוד ישירה, אנחנו נלחמים ברוע, נלחמים באויב אכזר, ולכן אין שום סיבה לתת לו מתנות. צריך להבין גם שחוץ מהעניין הלא מוסרי של הפסקת אש, הרי הייתה הפסקת אש עד השביעי לאוקטובר, והם בחרו לפגוע בנו, לרצוח בנו, ולכן אין שום סיבה שניתן להם כרגע שום מתנה.
לא, לא, חבר הכנסת דנון, אני שואל מבחינתנו, אני כרגע לא מסתכל, אני לא סופר, נקרא לזה במרכאות את האמריקאים. אני שואל מה טוב לנו על מנת באמת להשלים את המשימה. האם יכול להיות שאם אנחנו עכשיו נמשיך את הלחץ, יכול להיות שמבחינה מבצעית זה טוב וזה מה שצריך לעשות, אבל יכול להיות להפך, שאם עכשיו אנחנו נמשיך את הלחץ ולא ניתן הפוגה גם לחלק מהאזרחים לצאת החוצה, וגם לעולם להסתכל שהנה אנחנו מכניסים אוכל ואנחנו מכניסים, אני יודע מה, ציוד הומניטרי, יכול להיות שזה ייתן לנו יותר זמן גם מבחינה מבצעית.
בוא נדבר על העובדות. קודם כל, היום נכנס מזון וסיוע לרצועת עזה, כ-100 משאיות ביום. אני לא מכיר משבר הומניטרי ברצועת עזה שאין להם מה לשתות או מה לאכול. ובוא גם נחדד את הסוגיה, כל הפוגה המשמעות שלה זה חיילים הרוגים, שלא תיתה. לא שהם הולכים לקנות חומוס ולחם וחוזרים הביתה. ומדובר במחבלי חמאס שיוצאים מהאחורים שלהם, מצלמים את מיקומי הכוחות ודווחים.
אז זו השאלה, זהו. אז אתה אומר, אתה סובר שאם תהיה הפוגה, אז תהיה הפוגה שבעצם תזיק לכוחות צהל שנמצאים בשטח.
אין ספק, אף אחד לא מערער על זה, ואפילו אני באום נלחמתי על שחרורו של אדר גולדין, והגעתי עם הוריו למועצת הביטחון, ואדר גולדין נחטף בזמן הפוגה שהאום יזם. זאת אומרת, גם שהם, אף אחד לא מבטיח שהם לא יחטפו חיילים, לא יראו על חיילים בזמן הפוגה, ובעצם החיילים שלנו יצטרכו לשבת, לראות את המחבלים יוצאים, עוברים לעמדות יותר טובות, ומחכים לרגע הבא כדי להטמין את המטענים ולפגוע בהם. במלחמה אין שום רחמים, צריך להכות בהם באכזריות, ולומר גם לאמריקאים, כשאתם נלחמתם בדאש ובאלקאידה, לא היו הפוגות, לא היו הפסקות אש, נלחמתם. עד שחיסלתם אותם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
אפרופו הלחימה באלקאידה, לפני המבצע, ואת זה עוד לא הרחבתי, עוד מעט נרחיב גם בעניין הזה, שמענו כל מיני איומים של קציני צבא אמריקאים, הגיעו לפה גם לעזור לנו באמת, על כך מגיע להם תודה רבה, אבל הם איימו ואמרו שיכול להיות שאנחנו נשלם מחיר כבד מאוד, כמו שהם שילמו בפלוג'ה ומהניסיון שלהם. בינתיים, איזה ציון אתה נותן לצהל כשאנחנו רואים, לצערנו כמובן היו עבדות ועבדות קשות, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים בלב עזה, נכון לרגע זה אנחנו רואים שקט, במהלך הלילה היו כמה התקלויות, חוסלו, מאות מחבלים, אני מדבר בקרבות פנים מול פנים, עזוב את החיסולים מהאוויר, מה אתה אומר?
תראה, קודם כל אנחנו גאים בלוחמים שלנו, במפקדים, שמפגינים נחישות ומקצועיות, ועובדים בצורה שיטתית ומסודרת, אבל גם קצת צניעות מהצד שלנו. אנחנו בהתחלה של המערכה, האויב האכזר ברובו הגדול התחבא, בנד הרומה. זאת אומרת, לא, שלא נצא בהצהרות, אני גם ראיתי אמירות לא נכונות של אנשים בדרג הבכיר, שיצאו בהצהרות, שחיסלנו 20,000 והצלחות פנומנליות. אז בוא נירגע, אנחנו בהתחלה של המלחמה, הקרב עוד הגדול עוד לפנינו, צריך לזכור שאנחנו לא יכולים לעצור באמצע, אנחנו רק בתחילת מלחמה קשה, אנחנו צריכים להשלים את המלחמה, להגיע לכל מחבל.
באמצע, חבר הכנסת דנון, אתה מדבר על הזירה בעזה, או באמצע בכלל לא להשאיר שום איום על מדינת ישראל?
אני כרגע מדבר רק על עזה, כמובן שיש לנו את העניין הצפוני שצריך להתייחס אליו, אבל גם בעזה, אנחנו כרגע פועלים בשליש מרצועת עזה. לכן נכון, אנחנו גאים בכוחות שלנו ובהתקדמות שלהם, אבל בואו, לא, אתה יודע, בתורה כתוב, אתה יותר, יותר טוב ממני איפה, אל יתהלל חוגר כי מפתח. כן. אז אנחנו כרגע בהתחלה, אז אנחנו לא יכולים לצאת כרגע בהצהרות שכבר סיימנו את המלחמה, אנחנו לא שם.
אין ספק. לא, אני אומר, יכול להיות שהכוחות שלנו פשוט יותר מתורגלים בעניין הזה של רצועת עזה ממה שהאמריקאים היו בפלוג'ה, אבל בוא, כמו שאתה אומר, עוד חזון למועד, ואנחנו כמובן נאחל להם בהצלחה. הייתי רוצה כן לקפוץ איתך לזירה הבינלאומית שוב, ואתה עירחת לפני כמה זמן את ראש ממשלת בריטניה שעבר. מה אתה שומע מהם? איך הם באים לכאן כשהם רואים, והבוקר קראתי שהתפטר עוד איזה מישהו מחברי הפרלמנט בפלגת הלייבור בבריטניה, איך הם מתמודדים עם הלחץ הזה שמגיע אליהם מהשטח, מתוך הבנה שגם אתה יודע, גם השטח שם משתנה?
תראה, קודם כל אני לוקח משלחות רבות לסיורים בעוטף, ואני יכול לומר לך שאם הייתי יכול לקחת את כל חברי הפרלמנט, או את כל אותם מפגינים שפלים שמפגינים נגדנו עכשיו באירופה, הייתי עושה את זה. כשאתה עובד שם בגי ההריגה ורואה את האכזריות ורואה את הדם ואת המיטות של התינוקות, אתה מבין עם מי אנחנו מתעסקים. וראיתי גם את זה, את בוריס ג'ונסון שממש יצא מזועזע ובאמת היום פועל להעביר את המסר במקומות נוספים. אנחנו צריכים לזעזע את העולם, להזכיר לו את האכזריות שמאיימת עלינו וגם עליהם. אנשים שמבינים איזה רוע יש שם בצד השני, הם כן מעבירים את התמיכה אלינו. אבל אנחנו צריכים להבין שזה קרב ארוך, הוא לא נגמר ביום אחד, לא בסיור אחד. אנחנו צריכים להמשיך כל הזמן לפעול, כי הצד השני מפיץ שקרים, מספרים לא נכונים, ויוצרים איזושהי דעת קהל שקרית בעולם. לכן אנחנו צריכים להבין שהקרב שלנו הוא לא רק בתוך עזה, הוא גם בחוץ, ואני קורא לכל אלו שבאמת יודעים להשתמש ברשתות, להפיץ את החומרים שלנו, להיאבק על האמת, זה קרב לא פחות חשוב.
כן. תגיד, כשאתה מסתכל ליהודה ושומרון, אתה חושש שטבח נורא כזה יכול לקרות גם מהאזור של המזרח שלנו?
תראה, אחרי מה שעברנו, אנחנו צריכים לא להיות שעננים. דרך אגב, אני אומר את זה בכל סיור, אמרתי את זה גם לראש הממשלה בוריס ג'ונסון, מי שביצע את הטבח ואת האונס ואת חילול הגופות ואת השריפה, זה לא רק מחבלי חמאס, זה גם עזתים. שחצו את הגבול.
לכן אני אומר, אז אותם אנשים באותו סגנון ואידיאולוגיה נמצאים גם סמוך אלינו מצד מזרח?
לכן בהחלט, אנחנו צריכים להבין שהרוע הזה קיים. אנחנו גם זוכרים שהיו בעבר אירועים קשים.
כן.
זה של...
אנחנו מתקשים לשמוע אותך, רק על הדרך נאמר שיש כרגע בעוטף עזה ירי רקטות, כיסופים והאזור. כן, חבר הכנסת דנון.
אני אומר, גם ביהודה ושומרון ראינו מעשים מזעזעים, כמו הרצח של משפחת פוגל, הלינץ' שבוצע ברמאללה.
כן, כל העת, גם עכשיו, גם בימים אלו, כל העת. יש שם, אנחנו רואים כוחות צהל מסכלים בג'נין, והלילה גם בעזהר, וממש, השאלה אם אנחנו צריכים לעשות איזושהי פעילות יזומה כרגע, או, אתה יודע, לא לעשות ריבוי זירות ולהתמקד כרגע בזירה הדרומית, כשנסיים לעשות הערכת מצב, אבל רומזים לנו שזה ייקח המון המון זמן, אתה יודע, לסיים את הזירה הדרומית. שאלה שלא יפתיעו אותנו ממקומות אחרים.
אני חושב שקודם כל ביהודה ושומרון אנחנו פועלים היום. יש פעילות כל לילה של השבק וכוחות מיוחדים, מבצעים מעצרים, וצריך לגלות אפס סבלנות. פשוט אם צריך להוריד מבנים, להוריד מבנים, לא לחשוב ולא לחשוש. אנחנו צריכים להוריד את הכפפות. אני חושב שזה דבר שחשוב לומר גם לחיילים ולמפקדים שלנו. אל תסכמו את עצמכם, צריך להוריד בתים, תורידו בתים, נגמר הזמן הזה שאנחנו התנהלנו פה ואנחנו על ביצים. אנחנו מול במלחמה, במלחמה נלחמים.
כן. טוב, אני מקווה באמת שתצליח גם אתה ותצליחו גם באופן כללי במלחמה הדיפלומטית, נקרא לזה ככה, לצד המלחמה שחיילנו מנהלים שם, אבל אני חייב מילה אחת שלך כן על סוגיית האחריות, כי אני רואה שזה מטריד כנראה הרבה מהתקשורת, וכל הזמן מבקשים גם מראש הממשלה, גם מאחרים, לדעת מה קורה, האם הם לוקחים אחריות, ורק את ראש הממשלה לא ראינו בצורה ברורה, מגיע ואומר, אני לוקח אחריות. עכשיו, אני בכלל לא נכנס לשאלה אם הוא אחראי. אני אומר, אבל בוא תוריד את זה מהסוגיה או מהשולחן, וכמו שאחרים באו ואמרו, כן, אנחנו נושאים באחריות, כי אנחנו או שר או מפקד או כזה או אחר, בוא תגיד, אני ראש הממשלה, ואתה יודע, ומפה נתקדם.
אין ספק שהאחריות היא על כולם, ואני חושב שכולם מביאים את זה, גם ראש הממשלה.
לא, אבל לא כולם ראש הממשלה, אתה יודע, אני לא מחפש את נתניהו, אבל לא כולם נמצאים בתפקיד ראש הממשלה, מה לעשות?
לכן אנחנו נגיע לסוגיה הזאת. אני אשאל שאלות קשות, הציבור אשאל, אנחנו באמת צריכים להעמיק בזה, לראות מה קרה, איך זה קרה. ודרך אגב, זה לא מהיום. אני רוצה להזכיר לך, אני ב-2014 הייתי סגן שר ביטחון, ופוטרתי על רקע זה שאני באתי מביקורת על התנהלות הממשלה, שחתמה על הסכם הפסקת אש מול חמאס. זאת אומרת, זה קשר של שנים, של קונספט, של תפיסת עולם שהשתרשה פה, שאפשר להכיל את האויבים שלנו והם יהיו מרוצים. אבל את זה אנחנו נבדוק אחרי המלחמה. עכשיו צריך לנצח את האויב ולהתמקד בזה.
ואתה רגוע שכל חברי קבינט המלחמה הם אנשים שתופסים את אותה תפיסה ביטחונית של להעביר את הכספים לחמאס, להרגיע את העסק והשטח?
תראה, אני קודם כל מגבה אותם. אני עכשיו נכנס לקריה לדיון עם הרמטכ"ל, ואני בדיונים שונים מביע את עמדתי, והם שומעים את העמדות האלו, ואני חושב שאחרי מה שקרה לנו בשביל לאוקטובר, כל אחד מבין שאי אפשר לדבוק בעמדה אחת ולהקשיב לתפיסה אחת. צריך כן לפתוח את הראש לרעיונות נוספים.
בהחלט. חבר הכנסת דני דנון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
צהריים טובים. כל חי תמיד איתי.